מישהו ראה את המשיח כאן? לא ראיתי. מישהו ראה אורו, אורו של משיח? לא, אני מסתכל על המציאות. אורו של משיח. יש מושג שנקרא משיח בן יוסף, ויש מושג שנקרא משיח בן דוד. יוסף ודוד, שניהם, אחד מיוסף הוא מרחל, האמא שלו רחל, והאמא של יהודה זאת לאה. ונאמר כבר במגילת רות, כתוב שניהם בנו, בונים, לא רק בנו, שניהם בונים את בית ישראל. כן? רחל ולאה שבונים את שניהם, או בנו שניהם את בית ישראל. וחז"ל, כשהם מתייחסים לשתי האימהות האלה, הם מאוד מאוד מעריכים בקשר ביניהם, בין יוסף ובין יהודה, כשבא לידי ביטוי גם בדור שלנו כמו. וברשותכם הייתי רוצה לקרוא את המאמר של הרב זצ"ל שהוא כותב על שני המשיחים האלה, ואיך זה בא לידי ביטוי במציאות העכשווית שאנחנו חיים בה כרגע. תפתחו בדף קוף סמך, קוף סמך, בבקשה. הנה, את תסתכל עם עוד מישהו, הנה עוד ספר, הנה, הנה. הנה, כאן, הנה, כאן. לא, לא, זה. הנה, כאן, באמצע הספר הזה. הרב כאן, כאמור, מתייחס לשני המשיחים האלה. אבל לפני זה אני רוצה להתייחס לביטוי, למושג הזה שנקרא משיח. מאיפה באה המילה הזאת משיח? בדרך כלל יש איזה דימוי לדבר מיסטי, דבר, אומרים על אדם כזה, אתה משיחיסט, אתה חי בעזיות, אתה משיח, גם בפוליטיקה, אלה שהולכים להתיישב, קוראים להם משיחיסטים, משיחים, הם חיים בעזיות, במחשבות כאלה. יש בזה משהו צד מסוים, כי אלה הם אנשים בעלי חזון. מי שיש לו חזון, הוא חי בחזון, עדיין בעתיד, אבל הוא קשור להווה. כן, החזון קשור גם להווה. והמושג משיח מתחיל בעצם בשלושה דברים בתורה. הדבר הראשון, מלשון למשוך את המלך. מושכים את המלך. מה זאת אומרת? מכתירים את המלך, חוץ מזה ששמים עליו כתר על הראש, אבל שמים עליו, מושכים עליו שמן. דרך אגב, השמן של המלך היה, ששמים את השמן בצורת על המצח, בצורת מעגל. יש עוד משיח אחד, הכהן הגדול, משיח מלחמה. נכון. ואז ההבדל בין כהן ובין מלך, שאצל הכהן עושים קו ובין הריסי עיניים, וכל אחד מהדברים האלה הוא מרמז על משהו. מה הוא מרמז? המעגל מרמז על כללות. המלך הוא המנהיג המדיני של כל עם ישראל. אז המעגל הוא מקיף בזה את כל עם ישראל. לעומת זה, הכהן הגדול, התפקיד שלו לחבר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. שלוחי דרבנן ושלוחי דרחמנן. אבל הקו הזה הוא מרמז על החיבור המיוחד בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, שהכהן הגדול הוא השליח לעניין הזה. ויש עוד, זה המשכן. גם את המשכן.
כלים.
גם אותם מושכים. למה? מה זה העניין של המשיכה? בשמן. למה שמן? שמן זה אור. שמן זה אור. עכשיו הדלקנו נרות חנוכה. בשמן, לכתחילה צריך בשמן. שמן זה אור. זאת אומרת, האור גנוז בתוך השמן. האור הגנוז, נו. כשאתה מדליק נר, האור יוצא מן הכוח אל הפועל. השמן בא להעיר, או בלשון שלנו, להשפיע. להשפיע. המלך צריך להשפיע על מי?
על העם.
על כל העם, נכון או לא? יש לנו ראש ממשלה. הוא משפיע על כל העם ישראל.
כל העולם משפיע.
היום כבר על כל העולם. משפיע מבחינה מדינית, מבחינה כלכלית. הוא משפיע, הוא מקבל החלטות שהם כולם שותפים אליהם. ירצו או לא ירצו, זה לא משנה. כולם שייכים לדברים האלה. זה עוד לא המלך המשיח, זה משהו ניצוץ מהדבר הזה. אותו דבר לגבי הכהן הגדול. הכהן הגדול צריך להאציל מרוחו הטובה על כל עם ישראל, להשפיע על כולם. כל יום, בפרט ביום הכיפורים, שהוא מתפלל בעד כל עם ישראל. והמשכן כמובן, שהוא משפיע גם כן, ומאחד את כל עם ישראל. וזה השמן הזה. השמן הזה הוא מבטא השפעה. השפעה רוחנית, להיטיב עם הבריאות, להיטיב עם האומה. זה נקרא משיח. משיח זה אדם שיש לו השפעה, אבל החידוש כאן זה לא רק אדם, זה תקופה. יש תקופה שנקראת תקופה של המשיח. חז"ל אומרים במסכת סנהדרין ועוד מקומות, כתוב על הדבר הזה, ההיסטוריה של המין האנושי כולו 6,000 שנה. כנגד ששת ימי המעשה. הבריאה, עשה בראשית. 2,000 ראשונים, שנות תוהו ובוהו. תוהו. 2,000 שניים, שנות תורה. 2,000 שלישיים, זאת אומרת, שאנחנו חיים בה, זה 2,000 שנות משיח, ככה אומרים. זאת אומרת, למרות ש-2,000 שנים היינו בגלות, זה היה כל זה הכנה ליום השבת, שתתגלה הרוח. אז אנחנו בדור שלנו בעצם, מבחינת הזמן, גורם הזמן, אנחנו בימות המשיח. אבל ימות המשיח נמשכים 2,000 שנה עוד מעט. ואנחנו בסוף התהליך של ימות המשיח, שבסוף כל התהליך הזה יתגלה המלך המשיח. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מלכים, יש לו שני סעיפים שלמי שעוסק במלך המשיח. הוא אומר, המלך המשיח יקום, והוא יהיה ממשפחת בן דוד, והוא יהיה מנהיג מדיני, צבא, מדינה, ילחם מלחמות ישראל, יקבץ נידחי ישראל, יבנה את בית המקדש, במהרה בימינו אמן. ככה אומר פוסק הרמב״ם, והרמב״ם בספר שלו זה הלכה, זה לא אגדות, זה הלכה. איפה אנחנו בתוך כל התקופה הזאת? אנחנו בסוף האלף השישי, לקראת סוף האלף השישי. זאת אומרת, אנחנו בשנת ה-אלפים, תף, שין, עין, תת.
779.
עין תת. ביום שלישי חתמתי על כתובה, סדרתי כתובה, כתבתי. אם נאמר כל 1,000 שנה זה יום, אז אנחנו היום באלף השישי. במילים אחרות, ביום שישי. אנחנו ביום שישי עכשיו? יום מבחינה היסטורית, ביום השישי. מישהו שם לב מה קורה אחרי הצהריים ביום שישי בירושלים?
לחץ.
כולם בלחץ. מכוניות, רצים, תא, תא. אני מאוד נהנה כשאני עובר את המעבר חצייה שם עם הרמזורי. כולם, פי, מהר, חנויות, מוכרים, קונים, רצים, רצים, רצים. זה הדור שלנו. הכל אונליין. מהר, מהר, מהר. יש לנו, איך קוראים לזה, הייטק. הכל מהר. אתה בו זמנית נמצא באינטרנט בכל העולם כולו. הכל מהר, אז אנשים חושבים, זה כל המצאות, טכנולוגיה, זה. כולם משרתים את הרעיון של סוף האלף השישי, ימות המשיח, צריך להזדרז להזדרז מה? להביא את מי? להביא את המשיח. מה, עשו את זה בסירות? המשיח צריך לדבר לכולם, עם מה אין דבר אם לא עם, עם האינטרנט? אז היא עוד יותר משכלל. הכל מתחבר, הכל חזי להצטרופה. הכל מצטרף להופעה הגדולה של אמות המשיח, שעוד מה נתייחס, איך זה יבוא לידי ביטוי ממש בדרך. אבל בכל זאת, התהליך הזה, המואץ הזה, שאנחנו נמצאים בעיצומו וכולנו שותפים לו, זה ביטוי להתפתחות אומנם אנושית, טכנולוגית. כל העולם, כאילו כל העולם כולו נהפך לכפר קטן כזה. כולם מאוחדים, אני מדבר על התקשורת, אני לא מדבר על הפוליטיקה או הדברים האלה. אבל הכל מתאחד, הכל מתאחד, בשביל המטרה האלוקית, רוחו של משיח כבר במעשה בראשית, רוח אלוקים מרחפת, על פני המים אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, רוחו של משיח כבר שם בהתחלה, במילים אחרות מגיד מראשית, אחרית. לנו שיש תורה, ברוך השם, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. מי שלומד תורה ומעמיק בדבר הזה אומר, אני כבר רואה בהתחלת ההיסטוריה מה יהיה באחרית הימים. לכן גם הנביאים כולם עוסקים באחרית הימים, הם קוראים את זה בעיני רוחם. הם זכו להערה הזאת. ואנחנו כבני אדם פשוטים, לומדים את התורה, לומדים את הנביא, מדברים על אחרית הימים כדבר מובן מאליו. מה יהיה באחרית הימים, מי יודע? זה פשיטה שיהיה טוב, לא יהיה טוב, כבר עכשיו טוב. תלוי, תלוי בבעיות שלך בחיים. אדם פרטי, כרגע הוא לא רואה את הטוב כל כך, הוא רואה את הבעיות שלו. יש כאן מישהו עם בעיות בחיים? לא, 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 אל תגידו לי את זה. נפתלי, אין לך בעיות בחיים? אז לא, לא, הכל בסדר. מחתן בן, עוד שבוע? עוד שבועיים. מזל טוב. הכל טוב, בטח. זה לפני החתונה. אחרי החתונה. דוגמה. אבל כשאדם הוא פרטי, הראייה שלו, ההשגה שלו, מצומצמת מאוד. הוא נמצא ברגע, בעכשוויות הזאת. בבעיות שלו, בדברים האלה. הוא מתעלה, מתרואה כמו הנביאים, וכמו איזו חכם הרואה את הנולד. יש להם ראייה רחבה מאוד. אז אומרים, נכון, היום יש קשיים, אבל זה הכנה לקראת יום השבת, האלף השישי, השביעי, שאנחנו נמצאים כרגע בעיצומו. זה יקרא ימות המשיח. כשחז"ל אומרים, ימות המשיח הם לא מתחילים עכשיו, אלא הם מתחילים בהתחלת האלף השישי. השישי? לא, עוד לפני זה, החמישי. בהתחלת האלף החמישי מתחילות, ואז לאט 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 לאט, אז הוא מתקדם, עד שיופיע המלך המשיח במהרה בימינו.
אמן.
אמן. אז זה עניין של משיחיות. משיחיות זה גילוי הגאולה, האור האלוקי, השפע האלוקי, שהוא מתגלה במשך 6,000 שנה, ועוד ילך ויתגלה גם באלף השביעי, ובספרים כתוב יש גם האלף השמיני וכו' וכו', אבל זה לא, כרגע לא עוסקים באלפים האלה, סליחה. טוב, הכל זה מדובר באופן כללי, המושג שנקרא משיח. דרך אגב, הגמרא במסכת סנהדרין היא מדברת גם על המשיח בפרק כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מדבר, שם יש תופעה מאוד מעניינת. אחד החכמים אומר, המשיח שלי הוא השם של הרבא שלו. השני אומר, לא, הרבא שלי הוא המשיח. השלישי אומר, אני... כל אחד אומר את השם של הרב, הרב שלו, הוא אומר, הוא המשיח, הוא המשיח, הוא המשיח. אז על זה אנחנו לא מדברים. חב"ד, מה הם אומרים? מי המשיח?
הרב מלובביץ'. אבל מצדיק כזה גדול, עושים כזה צחוק. שמעתי אחד הרבנים אמר את זה פעם.
לא, לא, לא. מבחינת החבדניקים הוא המשיח. מבחינת העיקרון, האדם המשפיע, שהוא משפיע על הזרם החסידי הזה, בשבילהם הוא הדמות המרכזית שמשפיעה על החסידות. לכן הם צודקים, שאומרים, זה המשיח שלנו. בסדר גמור. הקוקניקים מה אומרים? קוקניקים, על מי המשיח של הקוקניקים? הרב קוק. יפה. כל אחד עם המשיח שלו. אבל זה לא עומד בסתירה למה שאנחנו לומדים כרגע. אנחנו מדברים על תקופה של משיחיות. אנחנו מדברים על מלך המשיח, לא החסידי, שהוא אומר, זה המנהיג שלי, אני מאמין בו, ביכולת שלו, בהשפעה שלו, בדברים האלה. חבל שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא גם. אבל זה בשבילו זה המשיח. אנחנו מדברים כאן על תקופה. תקופה, הדור, הדור שלנו. איפה הדור שלנו נמצא בתוך כל המשיחיות הזאת? אז זה יוסף ויהודה. יוסף ויהודה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. וכאן הרב במאמר שלו מתייחס לשני המשיחים האלה. בואו נראה. בדף קוף סמך, סעיף ובקן. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. מה זאת אומרת מצד עצמם? ישראל, כתוב, המבדיל בין ישראל, אומרים בהבדלה, המבדיל בין ישראל לעמים. הבדלה זה דבר טבעי. אנחנו כאן יושבים בכיתה, מובדלים אחד מהשני. הזקן שלך יותר לבן מהזקן שלו, תראה.
חזותית, כן.
אה?
חזותית, כן.
למה? כשם שפרצופיהם שונים, גם דעותיהם שונות. זאת אומרת, כל אדם נבדל מרעהו. ברגע שאתה אומר, לא, כולם שווים בדיוק, אתה חוטא לאמת. איך אמר קורח? כולם קדושים! כולם קדושים! זה נכון, שעם ישראל כולם קדושים, אבל כולנו כהנים גדולים? זה לא, חוץ מרבי יוסף, הוא כהן גדול. כל אחד יש לו את ה... כל אחד שונה מהשני, אבל לא רק כל אחד שונה מהשני, כל אחד בעולם יש לו תפקיד. הוא לא סתם יושב חי בעולם, יש לו את הפונקציה שלו, את התפקיד שלו. התשטוש בין ה... בין ה... בין האנשים, או בין האומות, או כל זה להגיד שכולם, כולם בני אדם, אני שואל אתכם. נכון? אבל יש הבדל בין ישראל לעמים? אה? בגלל מה אתה אומר את זה? הרי לי את ה... יש לך קרן במצח? עם סגולה, עם נבחר, יפה. רגע, רגע, לי אתה יכול להסביר למה אני לומד תורה קצת. לך תסביר למיליוני יהודים שמתבוללים. מישהו יכול להסביר להם את זה? מיליונים של יהודים היום, שבגלות וגם בארץ לצערי הרב, הם מתבוללים. למה? כשאתה שואל אותה למה אתה התחתנת עם גויה או עם גוי, מה הם אומרים? מה זה? אנחנו בני אדם שווים, אנחנו אוהבים אחד את השני, זה מספיק. נכון או לא? תסביר לבחור שכזה, שהוא בא פתאום להורים שלו, אומר, תכירו בבקשה את הקלה שלי, ומסתבר שבסך הכל הקלה הזאת היא לא יהודייה. לך תשכנע אותו. מישהו כאן מוכן לשכנע אותו? אתה מוכן? אה? אתה יודע איך? אני אגיד לך איך. לא, אבל הוא מתחתן עם בת אדם. הוא לא מתחתן עם בהמה. זה לא משכנע אותו.
כל האנטנות תפוסות. כל האנטנות שלו תפוסות.
אני לא מדבר על הסיום, אני מדבר איך לשכנע אותו, את האדם שהוא מתבולל, ממש. שלא יתבולל, יגיד, תתחתן עם העם שלך. תתחתן עם יהודיה או עם יהודי, איך לשכנע אותו? זה קל, מה אתם אומרים? משימת הדור. משימת הדור, זה לא פשוט. אני נוהג לספר שמשפחה שלי הייתה בדרום אמריקה, זכרונם לברכה כבר. המשפחה הזאת, משפחה יהודית, אבל מה, הם היו קומוניסטים. זה היה לפני עשרות שנים, מה שהם... הם היו חיו באורוגוואי. והבן שלהם כישרוני ביצח מגדר הרגיל. כן? והבן שלהם יום אחד בא ואומר, תכירו את האישה שלי, היא לומדת להיות אחיות, אחות רחמניה, אבל היא לא יהודיה. פתאום ההורים... אבל אמרתם לי שכל הזמן שכולם שווים. ההורים אמרו לו, קומוניסטים, סוציאליסטים. הם לא יכלו להסביר לו. הלב שלהם. איתו, מה הם עשו? סליחה שאני אספר קצת סיפור. כן.
עשו
עליך. לאמא שלי, זיכרונה לברכה, קרובי משפחה, והם שלחו את הבן שלהם, קראו לו ויקטור, והוא הבחור, סטודנט כישרוני, למד פיזיקה גרעינית, היה משהו מיוחד. שלחו אותו לארץ ישראל להתנדב בקיבוץ. איזה קיבוץ? מעלה החמישה, כאן ירושלים. אבל שלחו אותו עם כרטיס רק לארץ ישראל. לא חזור. אמא שלי התלפנת אליי, עמדתי אז בישיבה. אומרת, תראה, ישנו קרוב משפחה שלנו בקיבוץ מעלה החמישה, ומתנדב, אולפן, דברים כאלה, אולי תהיה איתו בקשר. לא ידעתי על רקע מה היא אומרת לי, כל... באתי אליו, בחור, חמד של בחור. טוב, והתקשרנו, נשו בא אפילו לילה ישיבה פעם. יום אחד, אמא שלי מתקשרת, הוא נעלם, ויקטור נעלם. שאלתי, לאן הוא נעלם? לא יודעים, בקיבוץ הוא נעלם. וכשה אמיתי, לך לקיבוץ, תברר לאן הוא נעלם. אמא שלו שם באורוגוואי מאוד מאוד מודאגת. הילד שלה נעלם. באתי לקיבוץ, תחקרתי את החבר'ה בצעירים שם. אבל בטא, הוא נסע לאילת. נסע לאילת. אמא שלי אומרת, מה שאמא שלי אומרת אני עושה, מה לעשות? אז אמא שלי אומרת לי, תיסע לאילת, תמצא אותו. תיסע לאילת. נסעתי לאילת, סיפור שלפני 50 שנה, האילת של היום זה משהו אחר. אילת, אז באותה תקופה, היו שם, קראו לזה העיר הנידחת. כל מי ש... נדע עלה. ואני מחפש, ראיתם בחור, ויקטור, 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 ואני מגיע בלילות לכל מיני מקומות של עולם חשוך, של עולם תחתון. נכנס לאיזה בית, מישהו מדליק לי גפור, מה אתה רוצה כאן? ראיתם כאן ויקטור, ויקטור. מפחיד. פתאום מישהו אומר, כן, היה כאן אחד ויקטור, הוא נסע לטימנה. נסע לטימנה, אני אחריו בטימנה. מגיע לטימנה, ראיתם כאן ויקטור, כן, הבחור הזה שם במטבח עובד בשטיפת כלים. הוא נמצא שם, אני בא, אני רואה אותו. ויקטור, מה אתה עושה כאן? למה, מה קרה? הוא סיפר לי. באתי להורים שלי, סיפרתי להם שיש לי חברה, אני רוצה להתחתן, והיא לא יהודיה. אז הם עשו לי תרגיל, שלחו אותי לארץ ישראל, עם כרטיס רק לצד אחד. אין לי כסף. ואני כועס עליהם מאוד מאוד. הם חשבו, אולי הוא יבוא לכאן, נשאר כבר כאן בארץ. כועס עליהם, לא רוצה לשמוע מהם וכל הדברים האלה. אז מה אתה עושה? אני צריך כסף. לאורוגוואי זה עולה הרבה כסף, את הוא עושה. אז אני עובד. והרי אסור להן להם רישיון עבודה. אז עובדים מעבודות מזדמנות כאלה. זהו, בשביל לחסוך כסף, לנסוע בחזרה לאורוגוואי. אני מדבר עם אמא שלי בטלפון, היא דיברה עם הקרובת משפחה שלנו, אז האמא הזקנה הזאת שלה, טסה ממונטווידאו, סוף העולם, עד ללוד, ומלוד עד אילת, החליף מטוסים, בא לאילת, אני חיכיתי לה כבר באילת, נסענו לטימנה, לא אמרתי לויקטור שהיא באה או משהו כזה. והיא הלכה, האמא באה לתימנה, ופתאום הוא ראה אותה מרחוק. והיא קוראת לו, ויקטור! הוא ראה אותה בורח. ואישה סקנה, רצה על האבנים, נופלת, מתגלגלת. ויקטור, ויקטור, לא רוצה לדבר איתך. בורח שם להרים לו זה. והיא לקחה את הדברים שלה, את עצמה, וחזרה למונטווידאו. טרגדיה, מיליונים ככה. סליחה שאני אספר סיפור אישי. זה לא פשוט. כל זה בגלל שלא מבדילים בין יהודים למי שלא יהודי. חוסר ההבדלה הזה, הוא מתיר לאנשים להתחתן עם עם זר. איך מביאים אותם לידי ההכרה של זהות, שהזהות היהודית היא מחייבת גם לחיות על פי ההלכה היהודית, על פי שלא להתחתן עם גויים, איך עושים את זה? בשביל זה הקימו את מכון מאיר. כאן, אתם רואים את החבר'ה כאן, מחוץ לארץ, יש כאן מכל הכלויות. חלק מהם, הם באים ממשפחות מתבוללות, שהם באים לכאן, ורוצים להתקרב לעם שלהם, לארץ שלהם, וכאן חלק מהם עובר גיור, והזהות שלהם ממש מתחזקת. אתה רואה כאן, בחור שלומד כאן, נמצא כאן התקופה אפילו לא ארוכה, כמה חודשים, משתנה מקצה לקצה. הסיכוי שהוא יתבולל, שהוא יתחתן עם מישהי שהיא לא יהודיה, שואף כמעט לאפס. זה הפתרון. זה לא עניין של זבנג וגמרנו. חינוך. חינוך. אתה מחבר אותו למסורת, לתורה, ליהדות, באהבה כמובן, אז זה דבר שגורם לו שינוי בכל הגישה שלו, כולל הדברים האלה. דוגמה. ההבדלה היא חשובה מאוד. גם כאן, לגבי דור שלנו, קודם כל משיח בן יוסף. משיח בן יוסף אומר כאן הרב, תפקידו לדאוג לקיום הפיזי של עם ישראל. דהיינו להקים מדינה. יש לנו מדינה. יש או אין?
יש.
צבא, יש? כלכלה, יש? לאין הרע. משיח בן יוסף. למה? כי יוסף הצדיק זה היה שר האוצר במצרים, והוא הציל אותה מרעב, את כל מצרים, ולא רק את מצרים, את כל העולם כולו. איך אומרים? הראש היהודי. זה תפקידו של יוסף הצדיק אז, וזה התפקיד של משיח בן יוסף היום, בדור שלנו. ככה אמר הגאון מווילנה ואחרים מגדולי החכמים, שהתחיל, ברגע שהתחילה ההתעוררות לעלות לארץ, הוא באמת שלח את התלמידים שלו לארץ ישראל, גם הבעל שם טוב, כאן. עכשיו מגיע הדור של שיבת ציון. נכון, זה התחיל מקומץ של אנשים, אבל אנשים בעלי שער רוח רואים מהקומץ הזה מה יצמח במשך הדורות. ואם אנחנו היום כאן עוד מעט 7 מיליון יהודים, זה לא במקרה, כי עת לך ננה, כי בא מועד. ואנחנו בתקופה של, ברוך השם, מתקרבים למשיח בן דוד. תכף נראה מה זה משיח בן דוד. אבל זה מובן הדבר. המשיח בן יוסף, הוא דואג לצד הקיומי הלאומי שלנו, כאומה בארץ ישראל. זה הדור שלנו. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה של ימות המשיח אינה התגדרות והתייחדות הלאומיות בלבדה, כי עם השאיפה לאחד כל באי עולם, עם משפחה אחת לקרוא כולם בשם השם. ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, בכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי עם פעולתו גם כן על הכלל כולו, או הכלל הגדול, הכוונה היא לאנושות כולה. זה משיח בן דוד. משיח בן דוד, הוא מרים אותנו מהלאומיות אל האוניברסליות, אל העולמיות. כיום הזה באיזה מידה. היום אנחנו כבר בעלי השפעה על העולם. הרבה מאוד בחינות. אני לא מדבר מבחינה תורנית. זה גם, אבל באופן גלוי, היום אנחנו, איך אמרת, היום אנחנו בטופ של העולם מבחינה, הרבה מאוד בחינות, מבחינת טכנולוגיה, למישהו יש ווייז? מי יש כאן ווייז? זה יהודי, ישראלי, תוצרת הארץ. כל העולם משתמש בזה, לא רק ווייז. אין כמעט דבר שהעולם מתפתח, שאין שם תביעת אצבעות של איזה מוח יהודי. אז זה מבחינה טכנולוגית, מבחינה מדינית. מדינה כזאת קטנה עם עוצמה כזאת, אין דבר כזה בעולם. כמה יש כאן בסך הכל? וכולם מתייחסים לנו כמעצמה. השפעה מדינית יש לנו. בכלל היום מי שרוצה להשיג משהו בעולם, מה הוא אומר? קודם כל נרים טלפון לביבי. בנימין נתניהו, הוא מסדר כבר את הכל. ואז הוא פונה למי שצריך לפנות, איזה פוטין, או איך קוראים לו, טרמפ, או מישהו, מרים טלפון. יש לי בקשה אליך. שם בארגנטינה יש איזה בעיה. תעזור להם. בטח. אם זה עוזר לכם, עוזר להם. פתאום ממדינה כזאת קטנה, איזו השפעה פוליטית, עולמית. הודו, ראש הממשלה שלהם בא לכאן. מיליארד הודים, מה אתם כאן? צין, כל העולם. אירופה עוד מקשקשת קצת, אבל עוד מעט הם יבואו כאן על ארבע. למה? העם שלנו הוא עם אוניברסלי, עולמי. כן, זה צריך לדעת, והשפעתו היא כזאת. היא לא נשארת כאן. זה משיח בן התחלה שמשיח בן דוד יש כאן. כל זה מדובר עוד לפני ההשפעה המוסרית, הרוחנית, העוצמתית, שכבר קיימת, אבל תהיה בגדול לכל העולם כולו. כבר היום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הנצרות, שהיא רוצה להגיד, אנחנו דת האמת, מה הם אומרים? מה המקור שלנו? יהדות. יש להם ברית חדשה, ברית ישנה, לפעמים בקריחייה התבלבלו, קרחו את זה ביחד. אומרים, זה שאלה. למה אתם מזייפים? זה לא שלכם. זה של עם ישראל. זה לא, אתם התבלבלתם כאן.
מה?
ליצור סוברו. אתה יודע מה זה סוברו? מה זה סוברו? אה?
רכב של
העניים. אה, רכב של העניים. טויוטה. טויוטה. תכף הרב מדבר על זה, תשאל שאלה טובה. על יחסי הגומלין בינינו ובין אומות העולם. כל אחד יש לו תפקיד. כל אדם בעולם, לכל אומה בעולם יש תפקיד. ותכף נראה מה התפקיד. אבל זה משיח בן דוד. משיח בן דוד יוצאים מהשוביניסטיות, מהלאומיות, אל הכלליות, אל האנושות כולה, אל הכלל. בואו נראה את זה בהמשך. כשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, שצריך לעבור מזה לזה, צריכה להיות גם כן, כן הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. עד היום יש אנשים שיש להם תפיסה לאומית מצומצמת. מה זה מצומצמת? מה זה מצומצמת?
ארבע
מאות שלו. כן. אני לא רוצה להגיד כאן מילים, יש כאלה שהם לאומניים, ימניים, קיצונים, קיצונים, קיצונים. יש כאן כזה? קיצוני, קיצוני. מה צריך לעשות לכל אלה? שהם לא יהודים, מה צריך לעשות להם? מה?
לראות באוויר.
לראות באוויר. של הריאות. קיצוני, קיצוני. זה לא עם ישראל. זה לא עם ישראל. צריך להיות לאומיים. צריך לאהוב את הארץ, ואת המדינה, ואת עם ישראל, ותורת ישראל. אבל זאת לא תחנה סופית. יש עוד קומה, צריך לעלות עוד קומה. בואו נראה מהי הקומה השנייה. שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה, כמו שהאדם פרטי אוהב רק את עצמו, והאדם הזה בדרך כלל סובל מרוב שהוא אוהב את עצמו, ולא את אשתו ולא את ילדיו לפעמים. אז ככה אומר מבחינה לאומית, אם אנחנו רק אוהבים את עצמנו ורק מתמסרים לעצמנו, זה לא מעלה, זה חיסרון גדול. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג, ככה הגמרא אומרת. יש מי שאומר ייהרג, מי שאומר שלא, אבל לא חשוב. כאילו התקופה הזאת תיעלם, ובמקום משיח בן יוסף יבוא משיח בן דוד. מהלאומיות נעלה קומה למדרגה של העולמיות, כן? מלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. כשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיע לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, ובכלל לא יהיה רע בעולם. כי כל דבר רע הוא דבר שמפריד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי יחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף, כמו שאומרת הגמרא, קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך, נחלקו חז"ל בפרק החליל בסוכה, מסכת סוכה, על הפסוק והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג, או על יצר הרע שנהרג. עכשיו לשאלתך, אני רואה זה מופיע מאמר אחר. היחסים בין אומות העולם באופן בריא, זה יחסי גומלין קוראים לזה. מה זאת אומרת גומלין? אנחנו נותנים ואנחנו מקבלים באותה מידה, כמו בכלכלה. כלכלה זה יחסי גומלין. אנחנו מייצאים לארצות מסוימות, והם מייבאים מארצות, וככה זה בריא, נכון? מישהו כאן נשוי כבר? אתה, נכון? לא נשוי, איי, איי, איי. הרבי יוסף, אתה נשוי. סליחה, לא הסתכלתי. יחסי גומלין. הכל יחסי גומלין. תלוי, תלוי איזה משפחה. יש משפחה שכל אחד נותן ומקבל. דרך אגב, זה הכלל. אתה נותן מה? אתה מקבל. ויש משפחה לא עלינו. כל אחד רק מה? לוקח. לוקח. ויקח קורח. לוקח, לוקח. זה תלוי במשפחה. אתה יודע מה במשפחת האומות, העולם. יש לנו יחסי גומלין. היום יש לנו יחסי גומלין. אנחנו בעולם שכך ותן. מה אנחנו לוקחים ומה אומות העולם מקבלים מאיתנו? אני לא מדבר מבחינה כלכלית, שזה קיים. הכל זה יחסי גומלין. אלא מבחינה רוחנית, מבחינה עניינית. אומות העולם, התפקיד המרכזי שלהם זה הטכנולוגיה, הכלכלה, החומר. הם מייצרים, אמרנו, סובארו או איך קוראים לה? איך? טויוטה. אנחנו מביאים מדבר השם לעולם. התנ"ך זה דבר השם לעולם, זה תוצרת הארץ. תוצרת העם היהודי. הערכים האלוקיים, זה תפקידו של עם ישראל להנחיל לאומות. אז אומרים, אתה תקבל מהם סוברו, ואנחנו ניתן להם מה? ערכים. וזה עובד דרך אגב. יש חברה, סנו קוראים לזה, ביפן. שמעתם פעם על החברה הזו? סנו.
יש גם וגם.
אז אני לא מתמצא. הפעם לפני הרבה שנים ראיתי ידיעה קטנה בעיתון, ראש החברה הזאת, אחד האנשים העשירים בעולם, סנו, שאלו אותו, מה אתה אומר על העם היהודי? אז הוא אומר, אני אגיד לכם, העם היפני, מה שמאפיין אותו שהוא חרוץ. הוא עובד. העם היהודי הוא עם שהוא חכם. אלה חרוצים ואלה חכמים. ככה הוא אומר. הוא ביטא כמה שהרעיון הזה. אנחנו נתנו לעולם את ערכי הנצח של תורת ישראל, של נביאי ישראל. זה התוצר שאנחנו מביאים לעולם. והם נותנים את כל מה שמסביב, כמו שיש לב, יש גוף. צריך גם את זה, וגם את זה, יחסי גמלין. אשרנו, מה טוב חלקו של דורנו, שאנחנו נמצאים במציאות כזאת, שאנחנו מקבלים ונותנים, מקבלים ונותנים. ולא ירחק היום, יגיע אלף השביעי, ומשיח בן דוד יתגלה במלוא עוצמתו, ויגיעו הימים שאומר הנביא ונערו אליו, כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא,
כל העמים.
במהרה בימינו, אמן.